שוב שלום לכם, בוקר טוב וחודש טוב גם לראש ישיבת חכמי לב, הרב בצלאל כהן.
בוקר טוב וחודש טוב.
בוקר טוב. מה שלומך הרב?
בסדר גמור, ברוך השם.
תראה שיש אנשים שעכשיו מאוד כועסים עליי שאני קורא לך רב.
מה אני יכול לעזור?
מה אתה יכול לעזור? אנחנו, אתה יודע, ביקשנו לדבר איתך על ההתמודדות שהייתה בתקופה האחרונה סביב מה שנקרא ההכרה בישיבה שלכם, בכל מה שנוגע לסיוע של הרשויות. קודם כל ספר לנו, מה ההבדל בין ישיבת חכמי לב לישיבות קטנות אחרות?
ישיבת חכמי לב היא ישיבה תיכונית חרדית, שנמצאת כעת בסוף השנה השלישית, שהיא הוקמה בעקבות ההכרה בצורך באפשרויות אחרות לילדים שגומרים תלמוד תורה חיידר, כי הניסיון הוכיח שלא לכולם מתאים ללמוד תורה בלבד, גמרא בלבד, מהבוקר עד הערב.
מה זה אומר? תסביר, איך נראה סדר יומם של תלמידי הישיבה אצלכם?
הוא נראה כמו שהוא נראה בכל ישיבה תיכונית אחרת. לומדים גמרא מ-9 עד 3, עם הסתקה כמובן באמצע, אבל זה החלק של הגמרא, ומ-3 עד אחרי 7 זה לימודי תיכון, אחר כך ארוחת ערב, מה זה?
מה זה לימודי תיכון? מה אתם לומדים?
הכל. אנגלית, מתמטיקה, תנ"ך, היסטוריה, מדעים, לשון, אזרחות, חינוך גופני, כל מה שצריך.
הבנתי, בקיצור אתם מחלקים את היום, חצי יום, מה שנקרא תורני.
תודה השם וחצי לכם.
עכשיו, אני מנסה להבין, מי הם התלמידים שנמצאים אצלך? זה כאלה שהם קשיי, אנשים שלא מסוגלים לשבת ללמוד, מוכשרים פחות, עם בעיות קשב וריכוז, איזה סוג של תלמידים מגיעים אליך?
בוא נתחיל מהסוף. דבר ראשון, בין התלמידים יש כמובן גם תלמידים שיש להם בעיות קשב וריכוז, כמו שיש בכל מקום.
נכון.
אבל זאת לא ישיבה שמיועדת דווקא לעניין הזה.
אז זה מי
לא, צריך להבין מהכיוון ההפוך. יש לנו הנחה שלא ברור על מה אנחנו מבססים אותה, שבאופן רגיל כל ילד אמור להתאים ללמוד בגיל 14 ללמוד גמרא מהבוקר עד הערב, ובעצם זה הפוך. זה שילדים יכולים, בני 14 יכולים ללמוד גמרא מהבוקר עד הערב, זה חידוש. זה חידוש שאנחנו רואים אותו מול העיניים, שהוא באמת יש אותו, הוא קיים.
יש לך אלפי, עשרות אלפי בחורים בישיבת קטנה לאורך השנים, שיושבים ולומדים גמרא, עוסקים בתורה מהבוקר עד הערב. מה חידוש?
טוב, אז כל מי שנמצא...
אני באמת רוצה להבין קצת את האופן.
כן, אז אני אסביר בדיוק. קודם אני אסביר קודם על השאלה שאתה מה קורה בישיבות, ואחר כך אני אחזור לעניין של הישיבה שלנו. אם אנחנו מסתכלים היטב במה שקורה בישיבות הקטנות, אמרת בצדק, יש עשרות אלפי נערים בישיבות הקטנות, אנחנו רואים 3 קבוצות. קבוצה אחת שמצטיינת בישיבות הקטנות, שהיא באמת, כמו שאמרתי, החידוש מתקיים בה, הם לומדים בחשק, ברצון, בהנאה, מבוקר עד ערב, הם עושים חיל, והם מגדלים ומסתתחים לתלמידי חכמים. Mm-hmm. זו קבוצה אחת, שליש, אולי יותר משליש, אבל באמת, זאת הקבוצה שאנחנו כולנו גאים בה ושמחים בה. יש את הקבוצה השנייה, שהיא שורדת. ואנחנו מכיר כל אחד, אני חושב, שמסתובב בישיבות הקטנות, בוודאי בישיבות הקטנות לא מליגה א', רואה את זה. ילדים שגמרא היא לא מסוף חייהם, אבל הם עושים ילדים טובים, הם עושים את מה שדורשים מהם, פחות או יותר, ובסדר, ברוך השם. והחלק השלישי זה החלק הטרגי, זה אלה הקבוצה שלא שורדת בישיבות הקטנות, ונתוני הנשירה מהישיבות הקטנות הם באמת החמורים ביותר שיש בחינוך בישראל. עכשיו נחזור לענייננו. הישיבה שלנו לא מיועדת לשליש שמצטיין בישיבות. להם, אם הם מצטיינים, שיהיה להם בהצלחה, בוודאי אנחנו שמחים על כל אחד מהם. הישיבה פונית למישהו שכנראה מהשליש האמצעי. זאת אומרת, הוא לומד טוב, הוא יודע ללמוד גמרא, הוא יכול ללמוד גמרא, כי אם הוא לא יכול ללמוד גמרא, אז גם חצי אם הוא לא יכול ללמוד, אבל הוא לא... זה לא ממש מסוף חייו, כמו שאמרתי, והוא לא, וללמוד את זה כל היום, שנייה, בואו נגיד ככה, אנחנו אומרים בתפילה כל יום, כן? נשמח בדברי תורתך ובהם נהגה יומם ולילה. צריך להבין, גם כתוב ככה ברבינו תם בספר הישר, שלהרגיל נער ללימוד זה צריך לבוא בהדרגה. בגיל 14 ללמוד רק גמרא. הרב
בצלאל כהן, אני שומע אותך בקשב רב, אבל אני מנסה מאוד לא לקטוע אותך כי דבריך חשובים. אבל עם כל הכבוד והערכה, ואני גם שומע שאתה איש מאוד מיוחד, אתה לא יכול לבוא ולשנות סדרי העולם שגדולי ישראל קבעו. אתה בא היום בבוקר ואומר, רבותיי, תדעו לכם שבחורים כן יכולים או לא יכולים.
שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אז לשמחתי, באמת התייעצתי עם גדולי עולם. והדבר המצער הוא שגדולי העולם מוכנים רק להגיד לי את הדברים אצלם בבית. אז לכן הם אמרו לי, תעשה ותשלם את המחיר.
מי הם הרבנים שאתה, מה שנקרא, קיבלת מהם אור ירוק לעשות את המהלך הזה?
אני חוזר שוב, אני לא יכול להשתמש בשמם, ולכן הדברים נעשים שלא בשמם.
למה אתה לא יכול להשתמש בשמם? זה תירוץ ידוע, אתה יודע, זה קצת בעייתי.
כשתירוץ ידוע הוא לא הופך להיות לא נכון, להפך, הרבה פעמים דברים ידועים הם גם נכונים מאוד.
אני אגיד לך מה צרם לי בשיחה איתך. אתה מדבר על כך שהישיבה שלכם נועדה לקבל את השליש האמצעי. אפילו לא את השליש התחתון.
כן. לא, עכשיו אני גם רוצה להגיד עוד נקודה חשובה מאוד.
אתה מבין מה הבעייתיות בזה שאתה
אומר
לשליש האמצעי?
אני מבין את זה, ואני גם רוצה להגיד משהו שלדעתי הוא גם קשור לדברים שמעניינים אותך באופן כללי. חשוב לדעת שההבדל בין השליש ששורד לשליש שלא שורד, ולא הבדל של איכות. השליש שלא שורד הוא באותה איכות כמו השליש ששורד. ההבדל הוא לצערנו כי אלו שלא שורדים באים מקבוצות חלשות יותר, הקבוצות השקופות. זה יבוא מהנוער של קירוב, מהנוער של בעלי תשובה, מנוער של עולים, יותר מהמזרחיים, משפחות רווחה וילדים עם בעיות התנהגות. אתה מבין לבד שאי אפשר לבסס מוסד רציני מוביל אם נתבסס על ילדים, רק על ילדים עם רקע קשה. אנחנו כמובן נקבל בשמחה כל ילד, אבל אם אנחנו רוצים מוסד איכותי, אנחנו חייבים לבסס אותו על נערים שבאים עם רקע חזק.
הבנתי, הרב בצלאל כהן, אני רוצה שתספר לי קצת על האווירה בישיבה. האם הרמה הרוחנית של הבחורים אצלך בישיבה זהה לרמה הרוחנית של בחורים בישיבות קדושות?
לא פחות.
באמת? כלומר, יש אצלכם, שומעים אצלכם מוזיקה לועזית ודברים כאלה, רואים סרטים הבחורים, מדברים על זה, זה כאילו שיח מקובל יותר?
תראה, אני לא אומר שלא שומעים, אני גם לא עוקב אחרי כל תלמיד מה בדיוק הוא שומע, אבל אנחנו בהחלט כל הזמן עסוקים בעניין הזה איך להעלות את הרמה בישיבה. אני בטוח שהישיבה לא נופלת ברמתה הרוחנית מאף ישיבה ממוצעת. אני להגיד לך שאין ישיבות ברמה יותר גבוהה מהרוחנית, בוודאי שיש, אבל מהממוצע אנחנו לא נופלים.
זה מעניין. זה נתון מאוד מעניין. מה שבעצם אתה אומר זה שאפשר לשמור על רמה רוחנית גבוהה גם בלי לעסוק בתורה.
עוסקים בתורה, ללמוד למעלה
לא מחצי כן, יום כן, תורה ולעסוק בתורה. כל היום בתורה. אני מתכוון, כאילו בחור צעיר...
כן, יכול... אני רוצה להגיד משהו שכתוב אצלנו על התעודות, עם יסד אם הישיבות, רבי חיים מוולוז'ין. רבי חיים מוולוז'ין כותב, על פרקי אבות, התורה נקנית בשמחה, כי מה שאדם לומד בשמחה בשעה אחת, לא ילמד בכמה שעות בעצבות. ואני חושב שאנחנו רואים את זה יום-יום, כשהתלמידים אצלנו לומדים חצי יום בשמחה, הם לומדים תורה הרבה יותר ממה שהם ילמדו יום שלם בלי שמחה.
תשמע, אני רוצה לשתף אותך בגם תגובות שאנחנו מקבלים תוך כדי. אתה יודע, לפני זה אני אגיד לך משהו. אין ספק שיש איזשהו צורך לטפל או למצוא פתרונות לבחורים שפשוט קשה להם טכנית לשבת ולהתרכז כל היום בלימודי קודש, ויש כאלה, אין ספק בזה. השאלה היא מה המניע, האם המניע זה באמת לסייע לאותם נערים, או שהמניע זה לשנות סדרי עולם, זה לומר רבותיי בחורים בני 14, 15, 16, לא יכולים לשבת כל היום ללמוד רק גמרא, והם צריכים לשבת וללמוד מדעים וללמוד אנגלית וללמוד חשבון וללמוד את כל מה שהזכרת קודם. זאת השאלה, מאיפה זה מגיע? איזה רוח יש בישיבה? האם יש בישיבה רוח של צריך ללמוד בשביל להיכנס לחיים ולדעת לא להיות בורים ועמי הארצות כמו אחרים, או שמי שנמצא בישיבה מבין שהוא נמצא בדיעבד, במקום הזה שאמור לתת מענה לאלה שלא מסוגלים לשבת וללמוד.
התשובה היא חד משמעית, אף אחד לא בדיעבד, אבל זה גם לא קשור לשני הדברים שאמרת קודם. יש את הפסוק של שלמה המלך, חנוך לנער על פי דרכו, וזאת הרוח של הישיבה, שכל ילד ילך על פי דרכו. מי שטוב לו בישיבה קטנה, שלא ילך לישיבה תיכונית, ומי שטוב לו בישיבה תיכונית, שלא ילך לישיבה קטנה, ואף אחד הוא לא בדיעבד. זה לכתחילה בישיבה הקטנה, וזה לכתחילה בישיבה התיכונית.
תגיד, ההורים ששולחים אליך את הילדים, אלה הורים ששולחים אליך כי הם מבינים שקשה לילד, או כי הם רוצים שלילד יהיה מקצוע?
אני לא רוצה שתחזור על המילה קשה.
למה לא?
מתאים, זה לא קשור לקושי.
למה? אתה אמרת בעצמך, הרב, אמרת שאלה שמסוגלים ללמוד, יש כאלה שקשה להם. השאלה, למה ההורים שולחים? האם ההורים שולחים?
הם שולחים כי הם מבינים שזאת טובת ילד, כי זה מה שמתאים לו.
לא, לא.
הרבה מהתלמידים שלי יש אחים.
אני אנסח את השאלה שוב ברשותך, אולי לא הייתי מספיק ברור. האם ההורים שולחים את הילדים לישיבה, משום שהם רוצים שהילד לא יהיה בור ועם הארץ וילמד עוד מקצועות חול, או שהם שולחים את הילד לישיבה ואומרים, טוב, הבן שלנו לא מתאים לישיבה קדושה, כי הוא לא מסוגל ללמוד כל יום גמרא, ולכן אנחנו נשלח אותו לשם, מה שנקרא, במקום שילך לרחוב.
אז יש כאלו ויש כאלו, לא, חס וחלילה, לא צריך לדבר על רחוב, אבל יש כאלו ויש כאלו, ובהחלט יש לי הרבה תלמידים שיש להם אחים בישיבות הקטנות, כי ההורים הבינו שלבן הזה טוב ישיבה קטנה, ולבן הזה טוב ישיבה תיכונית.
תגיד, איפה, סליחה על השאלה, זה נושא מאוד מעניין, כי אתה גם כן, מה שנקרא, נכנס עם האצבעות שלך לאש, במשך שנים כבר, איפה הילדים שלך לומדים?
הבכור שלי למד בישיבה קטנה, והם הוא בישיבה גדולה, השני לומד בישיבה תיכונית, והשלישי בישיבה קטנה.
בישיבה קדושה השלישי?
קטנה, כולם קדושות.
לא, יש ישיבה קדושה וישיבה תיכונית, לא?
אצלי גם הישיבה התיכונית היא קדושה, ויש ישיבה קטנה ויש ישיבה תיכונית.
אוקיי, איזה ישיבה?
איזה ישיבה מה?
איזה ישיבה בנך לומד?
בישיבה הקטנה? ישיבה תורת רפאל.
הבנתי, יפה. תורת רפאל, ככל שאני יודע, זה אחת הישיבות, אם לא הישיבה הטובה ביותר בישיבות קטנות, נכון?
והוא עצמו תלמיד מצטיין ותלמיד חכם.
מעניין. איך הוא מסתדר עם זה שאבא שלו ככה מוביל רפורמה? יש כאלה שרואים את זה שאבא שלו מוביל רפורמה? זה ניסוח מדויק את זה?
אמרתי שהוא ילד תלמיד חכם ונבון, והוא מבין את העניין, ומתמודד.
הוא רצה ללכת לתורת רפאל, או שאתה שלחת אותו לשם?
שנינו רצינו.
כן, אתה הבנת שזה המקום שמתאים לו?
בוודאי.
ומה, לא אכפת לך שהילד שלך לא יודע אנגלית או מתמטיקה או מדעים?
במקרה של הילד הזה, זאת הדאגה האחרונה שלי, הוא כל כך כישרוני, כך שאין לי שום חשש שאם הוא יצטרך את זה אי פעם הוא יש לי...
גם הילדים אצלך הם מאוד כישרוניים, אני בטוח.
בסדר, אני מדבר... טוב, בוא, שאלת על הילד הספציפי הזה, אני עונה עליו. אני כן רוצה להגיד שבאמת הנושאים שאלת, הדבר שבעיקר מטריד זה הסיפור של האנגלית באופן כללי, כי זה הדבר שהכי קשה להשלים יותר מאוחר. אני לא מוטרד מזה, אני, כמו שאני יודע, מי שלומד טוב תורה, אז הוא נדרש להשלים, זה לא כמו אגדות שמשלימים במהירות הבזק, אבל אפשר להשלים.
תגיד, כמה ספרדים, סליחה על השאלה, כמה ספרדים, כמה אשכנזים יש בישיבה?
50-50.
אתה עושה את זה בדיאלוג?
לא, זה יוצא כך.
וואלה, מעניין.
אני לא מסתכל, כשתלמיד בא לפני, אני לא מסתכל בכלל על העדה שלו.
למה?
כי זה לא משנה.
לך?
נכון.
אוקיי. אתה יודע, אין לך, כמה שנים הישיבה קיימת?
3.
3 שנים, כלומר אין עדיין סטטיסטיקה לדעת נפשם של הבחורים במה חשקה אחרי שהם סיימו את הלימודים, האם בתורה?
זו באמת שאלה מאוד גדולה, ואנחנו בעזרת השם בעוד שנה נדע תשובה.
יש נקודות שאתה יודע להצביע עליהן, שהילדים שלומדים אצלך הם מקבלים כלים שלא מקבלים בישיבות אחרות?
אני חושב שהדבר העיקרי שהתלמידים בישיבה מקבלים זה את הבגרות האישית, בגלל שאנחנו מלמדים אותם כל הזמן איך להיות אחראים על עצמם, איך לבחור בחירה נכונה, משכלת, לשקול את כל השיקולים, ובאמת מהבחינה הזאת של הבגרות האישית, התלמידים אצלנו ממריאים.
טוב, גם בישיבות קטנות אחרות מלמדים את הבחורים להיות מבוגרים, לא?
יכול להיות.
יש הרבה אחריות שמוטלת להם. אני מניח שבנך בתורת רפאל מאוד מבוגר.
הוא עצמו בוגר מאוד, אבל בנוגע למה קורה בישיבות הקטנות, אני מעדיף להישאר בשתיקה.
תגיד, למה לא, סליחה על השאלה, אבל למה לא בחרת לטפל באמת בשליש התחתון? יש הרי באמת...
אני כבר הסברתי קודם, שאין הבדל באיכות.
אני אסביר את העניין. יש בעיה אמיתית שאני לא יודע עד כמה יש לה מענה, לדעתי אין לה מענה, של בחורים צעירים שבאמת לא שורדים מסיבות שונות ומשונות, וזה יכול להיות מהרבה סיבות, ואין מי שיטפל בהם. כלומר, הם מזרקים במקרה הסטנדרטי לרחוב, או במקרה פחות גרוע לישיבות ברמה מאוד מאוד נמוכה, שלפעמים יש להם שם יותר נזק מתועלת.
כן.
למה לא לקחת את האנרגיות שלך ואת האומץ שלך ולהשקיע ולטפל בדיוק באותם מסכנים ומללים שנזרקים לרחובות וחייהם וחיי משפחתם נחרבים?
תראה מוטי, דבר ראשון, אני לא מצליח לעשות את כל מה שאני רוצה, זה בהחלט עוד אחד מהדברים שאני אשמח לעשות. למרות זאת, כשהתחלתי היה נראה לי שיותר חשוב לעסוק בנושא הזה, אבל כי דווקא, כמו שאתה הזכרת, באלה שנפלטים מהישיבות, יש עשרות גופים שמטפלים. יכול להיות שאתה צודק, אני מסכים איתך בקביעה שהטיפול לא כל כך איכותי וצריך לשפר אותו, אבל לפחות יש מי שמטפל. בקבוצה שאני נכנסתי, לצערי, כשנכנסתי, ראיתי שהיה נראה לי שעדיין אף אחד לא עוסק.
אני מניח שאם היית מתעסק בשליש התחתון, כולם היו מברכים אותך, נכון?
אתה צודק.
עכשיו ברמה האישית, מאיפה לך עומד כבר שנים? הרי אתה, אני אספר למאזינים, למי שלא מכיר אותך, בניגוד לדימוי שאולי יכול להיווצר מהרעיון, הרב יצחק כהן הוא לא מה שנקרא חרדי מודרני במובן הקלאסי של המילה, הוא נראה חרדי לכל דבר, זקן, כיפה, נראה אפילו אברך מבריסק אם תרצה. מאיפה אתה שואב את ה... כאילו, למה לך להכניס את הראש שלך למקום הזה? הרי אתה מקבל כל כך הרבה ביקורת, ואתה מודע לזה בוודאי. אני מניח שאתה משלם מחיר אישי מאוד מאוד כבד על הפעילות שלך. אגב, לא רק פה, אלא במקומות נוספים שבהם פעלת במהלך השנים האחרונות. למה?
האמת שאני עצמי שואל את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזו, ואין לי תשובה ברורה לחלוטין, אבל יש לי תחושה, שזה בא דווקא ממקום חרדתי, אולי לכן ראוי לקרוא לי באמת מאוד חרדי, כי אני מאוד חרד, אני מאוד מפחד, בכל אחת מהפעולות שלי נעשתה מתוך חשש גדול מאוד מה יקרה אם הדבר לא יעשה, אז אני חושב שזה המנוע החזק שלי. אולי גם חינוך יקי שקיבלתי מהבית, השנה נפטרה סבתא שלי בת 101 שגדלה בפרנקפורט, וקיבלתי את אותו אופי. שכמה שחושבים שנכון וצריך לעשות, בוודאי אחרי שהתייעצו עם רבנים והבינו שזה מה שצריך לעשות, הרופים.
תגידי, איפה אתה למדת, באיזה ישיבות?
ישיבה קטנה בכל תורה, ישיבה גדולה בפונוביץ', בכל אל במיר, ואצל רבי צפה סולובייצ'יק.
אז יפה, אז לא טעיתי בדימוי.
לא טעית.
אז איפה זה ברח לך? איפה פתאום קמת יום אחד בבוקר ואמרת, רבותיי, אני לא מאמין בזה, אני הולך למקום.
לא, הדבר ראשון, חלילה לא מאמין, מאמין מאוד. אני מאמין מאוד בעולם הישיבות. בהפך, אני חושב שהפעולות שלי הן לטובת עולם הישיבות.
כן, אבל אתה יודע שיש כאלה שמאשימים אותך שאתה במשך שנים עוסק בלהוציא אברכים מהכוללים ולחצת למדען העבודה.
זה אף פעם לא היה נכון, וזה גם לא יהיה נכון.
כשישבת בישיבה קטנה ובישיבה גדולה, הבנת שזה מה שצריך לקרות או שזה קרה לך
כשבוע הולדים? לא בדיוק, כמו שאני אומר, זה לא קרה ביום אחד, זה קרה בהבשלה של הרבה שנים, אתה לומד הרבה דברים.
הילד הגדול שלך, אני מבין, גם לומד בישיבה מאוד מאוד טובה, נכון?
נכון, אתה צודק, כן. אורך השם. הוא תלמיד חכם גם, אני שמח בכל רגע שהוא לומד, והוא ימשיך ללמוד, ויהיה תלמיד חכם גדול.
אני אשאל שאלה לא פיירית. את הילדים שלך היית שם לך תחילה בישיבה שלך?
כבר הזכרתי שהבן השני שלי נמצא בישיבה תיכונית, ואם הוא היה רוצה ללמוד בישיבה של אבא שלו, הוא היה מגיע.
טוב, יש לך משהו להוסיף לפני שאנחנו נפרדים בנושא האידיאולוגי?
לא, תודה על ההזדמנות.
כן, השיחה איתך הייתה מרתקת, אבל אני רוצה לקחת ממך עוד משפט אחד, על מה שנקרא קרבות שאתה עובר בעיריית ירושלים. מה יש לך לומר לנציגי הציבור שכל כך דואגים או נלחמים שלא יהיה לך דריסת רגל?
מה שיש לי להגיד שאני לא מבין את המאומה, אני לא דרשתי ולא ביקשתי מאף אחד אף פעם שישימו את הישיבה דווקא בשכונה חבדית. אני בסך הכל מבקש מעיריית ירושלים שידאגו לי לפתרון באיזשהו מקום בירושלים. העובדה שבשכונה לא חרדית דוחים אותי כי אני כן חרדי, ובשכונה חרדית דוחים אותי כי אני לא מספיק חרדי לדעתם, זה מצב בלתי אפשרי.
כן. אתה יודע אבל שיש הרבה ישיבות שיש להם חוסר במקום, והם לא מקבלים מבנים, ויש כאלה שטוענים שאתה מקבל, רק בגלל שאתה, מה שנקרא, משקף את הצד השני, אתה כאילו עושה את השינוי.
אני לא מספיק מכיר את המצב של ישיבות קטנות אחרות, ואני לא יודע, אני לא באמת רוצה להיות מפלה לא לטובה ולא לרעה, אני בסך הכל יודע את הצרכים שלי ומבקש את העזרה של העיריות.
מי הרב שלך? מותר לדעת?
יש רב שאני מאוד מאוד מכבד ואוהב להתייעץ איתו, ויש לו תלמידים אצלי, אבל הוא לא ירצה שאני אקרא לו הרב שלי, זה הרב מרדכי יורבך מתל אביב.
הבנתי. טוב, הרב בצלאל כהן, ראש ישיבת חכמי לב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת ועל הכנות שגם הפגנת במהלך.